ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אחד הנושאים היותר בוערים זה המאבק בעצם עם הרפורמים. המאבק הזה הוא לא מאבק חדש, אלא הוא מאבק שלובש צורה ופושט צורה ומתחלף, ושורשו בעצם, כמו שנרצה לומר, ביחס אל הקודש, מתוך גם הבנת מה שאני רוצה להראות היום. זה בעצם הבנת החומרה שבדבר. וגם היום יש לנו מאבק גדול, לכן זה הנושא כאן. מה שקראנו פה בסוגיית עזרת ישראל בכותל המערבי, שבאמת ככה ישלת עד לא מזמן, עזרת ישראל, הישיבה גם הולכת, הלכנו להתפלל שם כמה פעמים קבלת שבת, מתפללים שם גם בימי רביעי, אני מקווה שממשיכים. יש התעוררות למקום הזה, רצו לקרוא לו עזרת ישראל, ולאחרונה התעורר שבעצם לא לקרוא לזה עזרת ישראל, זה הכותל הדרומי. זה הכותל לא הדרומי, אלא הצד הדרומי של הכותל המערבי בעצם. אבל מנסים להתבונן בדברים בעומק, אז צריכים להתבונן בעצם מהו לב הוויכוח, מהו לב המאבק, במה הדבר הזה חמור או לא חמור בעצם בשורש העניין. ספר שמות הוא ספר הגאולה. אנחנו בעצם נפרדים מספר שמות, בין הזמן אם מתחיל ספר ויקרא, נפרדים מספר שמות שהרמב"ן קורא לו ספר הגאולה. הרמב"ן מבאר בהקדמה לספר שמות, ובסיום שנקרא בעזרת השם בשבת הקודש הקרובה אלינו, הרמב"ן כותב סיום לספר שמות, אחרי שמסיים פרשת פקודי. מה הנושא של הגאולה? השארת השכינה בישראל. זה הנושא. ואם מישהו יחשוב, אומר הרמב"ן, שהנושא הוא יציאת מצרים, אומר לא, הנושא של הגאולה, השלמת הגאולה יותר נכון, היא השארת השכינה במשכן. יש עוד שלב באמצע, של מתן תורה, ועסקנו בזה, מה היחס בין מתן תורה, מה היחס בין יציאת מצרים, להשארת השכינה במשכן. בעומק, בזה עוסק הרב צבי יהודה בקטע שבחרתי, להביא כאן קטע אחד מתוך פרשת פקודי בנושא השראת השכינה. אולי ניפגש אולי קצת עם הקטע הזה. אנו נפגשים כאן בעניין השכינה שחוזר בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. יעיינו, בעצם הנושא בסוף הספר הוא השראת השכינה, כי ענן השם יומם על המשכן. השראת המשכן, השראת השכינה על מקום המקדש, על מקום השכינה. אז מה הנושא? הנושא פה בעצם השראת השכינה בישראל, שהמרכז של הדבר הוא בעצם בית המקדש. פעם דיברנו כאן באחד הלימודים בדברי הרב צבי יהודה, שהחידוש הוא שזה נמשך, ממחר יש תוכנית רדיו שתשודר, גם ביארתי את העניין הזה פה בפרשה, בעצם זו תפיסה גדולה של הרב קוק, שהקדושה הפרטית נמשכת מהקדושה הכללית, הקדושה הכללית של עם ישראל, שזו מופיעה בעצם במלוא עוצמתה במקום המקדש, היא נמשכת אל הפרטים, ושכנתי בתוכם ולא בתוכו, אבל זה נמשך מן הכלל, מן המושג הגדול הזה של השראת שכינה, שהוא בעצם, מה שנראה תכף, המושג של כנסת ישראל, שזה בעצם נשמת האומה, בעצם. אומר הרב צבי יהודה כאן, קודשא בריחו ושכינתי. אז זאת אומרת, נפגשים בעניין השכינה, שחוזר בתורה שבכתב ובפה קודשא בריחו ושכינתי. ריבונו של עולם שוכן בתוכנו, בתוך חיינו ועצמיותנו מאז ועד הנה, ובדורותינו אלה. שים בתור דברים פה עמוקים. השכינה היא אנחנו, מציאותנו. ושחטתי בתור בני ישראל, ולא יעזוב את עמי ישראל לעולם. השכינה היא נצח ישראל. עכשיו הוא לוקח צעד קדימה. והשכינה היא תורה שבעל פה. אין המובן המדובר במישור הפרטי, אלא בכלל ישראל הוא מהלך דורותיו. מהכוח הניסי של מכתב אלוהים חרות על הלוחות, נמשך אלינו דבר אלוהים הנטוע בתוכנו, היינו התורה שבעל פה, היינו השכינה. בגמרא ברכות מופיע הגדרה מיוחדת. הגמרא אומרת, כל מי שאוכל בלא ברכה, כאילו גוזל את אביו ואת אמו. פרק שישי אומרת הגמרא, אין אביו, אלא הקדוש ברוך הוא. ואין אמו, של מי? של האדם מישראל. אלא כנסת ישראל. שמה זה כנסת ישראל? אותו מושג שנקרא בספרים שכינה. זה מה שהוא מתכוון כאן. קודש הבריך הוא שכינתי, הם בחינה של אבא ואמא, מלך ומלכה. צריך להבין את הדברים הללו, איך זה קשור בעצם אלינו. עם ישראל יוצא ממצרים. יש שלושה מאורעות בספר שמות שאנחנו נפרדים ממנו השבת. שלושה מאורעות בנויים קומה על גבי קומה. הקומה של יציאת מצרים, היווצרות העם. הקומה של מתן תורה. והקומה של המשכן, שדיברנו גם באחד השיעורים בספר שמות, שזוהי השרת שכינה באופן קבוע בישראל. אומר הרמב"ן, אותו אור אלוקי, אותו גילוי אלוקי שהיה בהר סיני בדרך חד פעמית, בעצם יושב באופן קבע במשכן ובמקדש. הר סיני, אותו חיבור אלוקי בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא נמשך לעד ולעולם. היינו, היינו השראת השכינה. כי מה יש במשכן? כי ענן השם יומם על המשכן ויש תהיה לילה בו, וזה ספר הגאולה. היינו השראת השכינה בתוך עם ישראל שנמשכת מזה שיש עם ישראל, והוא מקבל תורה, והתורה הזו שזה ההתגלות האלוקית, היינו החיבור של הקדוש ברוך הוא אלינו, נמשך בעצם לתוך המשכן. עכשיו מוסיף הרב צבי יהודה פה עוד מימד אחד. מוסיף הרב צבי יהודה, השכינה היא נצח ישראל, והשכינה היא תורה שבעל פה. דהיינו, התורה שבעל פה, האמת שזה רעיון קבלי, אבל אני לא יודע להסביר אותו, אבל זה כך כתוב, זה, בכל הספרים הרב צבי יהודה, שהוא היה מקובל, הוא מפשיט את הדברים ולא אומר לנו. אבל השכינה בעצם היא שורה בתוכנו, בעצמותינו, וזה מה שנקרא בספרים, באורות, באור החיים, בכל מקומות כתוב שזה הבחינה של תורה שבעל פה. מה זאת אומרת? תורה שבכתב, שניתנה בסיני, מבטאת את הבחינה של אביו, את המקור האלוקי של הכל, של ההתגלות האלוקית. איפה מתגלית ההתגלות האלוקית הזו בנו? איפה? בתורה שבעל פה. וחיי העולם מביא כאן, נטע בתוכנו, שומר הטור, זו תורה שבעל פה. אומרת הגמרא בגיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל לבבור, תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא בעצם ההופעה שלנו בתורה, בתורה האלוקית. הלכה היא כי רחמי ישראל, לא בשמיים היא. בעומק מבאר הרב קוק באורות התורה, פרק א', שעומק התורה שבכתב הוא בעצם הנשמה שלו, זה התורה שבעל פה. דהיינו השכינה, דהיינו הגילוי האלוקי השמימי שנמשך אלינו. זאת אומרת, מאותו גילוי אלוקי נמשכת השראת השכינה שבנו, שהיא התורה שבעל פה, שאנחנו עוסקים בקדוש ברוך הוא, אנחנו עוסקים בתורה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במסכת שבת ובמסכת בבא קמא ובכל דבר שבו מתגלה בעצם האור האלוקי הזה בנו. שימו לב, זה מה שכתוב כאן, הריבונו של עולם שוכן בתוכנו, בתור חיינו ועצמיותינו מאז ועדנו בדורותינו אלה. לא תגידו זה היסטוריה. השכינה היא אנחנו, היא מציאותנו, ושכנתים בתור בני ישראל, היינו תורה שבעל פה, היינו נשמת האומה שזה נקרא כנסת ישראל, היינו מה שחשוב לנושא שלנו היום, ההמשכיות של מעמד הר סיני אל תוך החיים הישראלים בתשע"ז, כמו בדיוק כמו בתפריש וכמו כל אלפי השנים של ממתן תורה לתוך יציאת מצרים. ולכן מה שאומרת הגמרא, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בעבור תורה שבעל פה, תהיינו זו עצם הברית עם הקשה לקדוש ברוך הוא עמנו, שאינני יודע להסביר בדיוק את המושג הזה שזה בחינת אם. זה אמרתי, יש לכם מושגים גבוהים מהבנתי על כל פנים, שזה מושג של אם, אם ואב, אומר הרב צבי יהודה כביכול, גוזל את אבי ואת אמו, זה לא איזה פרזה, חזל לא אמרו וורטים, רק אני אומר, זה דברים גבוהים, אינני יודע להסביר אותם. קודשא בריך הוא ושכינתי עם אבא ואמא, כך אומרת הגמרא לנו, זה הגמרא מגלה לנו, זה בחינה שבעצם מופיעה על עם ישראל. כביכול עם ישראל הוא הילד של אבא ואמא, זה שאוכל בלי ברכה הוא גוזל מאבא שלו ואמא שלו. עם ההופעה האלוקית שבתוכנו, שאנחנו בעצם חיים אותה, וכשאוכלים, שותים פוס מים, מברכים שהכל נהיה בדברו, מתחברים בעצם אל אותה הערה אלוקית שמופיעה בתוך המציאות שלנו. מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות של הדבר הזה הוא שתורה שבעל פה מהר סיני זה עצם החיים הישראלים. אם יבוא אדם, אם תבוא קבוצה, יבוא מישהו בזמן מן הזמנים וירצה להתנתק, כן, מן החיבור הזה להר סיני, היינו מתורה שבעל פה, זה בעצם ניתוק מקודשא בריך הוא ושכינתי. זה בעצם להגיד אין לנו אלוהים. יכול להיות שאדם לא מקיים מצווה, הכל עכשיו נעסוק היום בשש שעות בין בשר וחלב, הוא אין לו כוח לשמור שש שעות, אז הוא נכשל, אז הוא לא שמר שש שעות, הוא נכשל, אז הוא עושה עבירה, אז יעשה תשובה. אבל לבוא ולמחוק, לבוא ולשנות, פירוש הדבר זה לחלוק על סדרי תורה שבעל פה. לבוא ולהגיד שאין דבר כזה מסודתא לסודתא, שהגמרא אומרת, ואז יתווכחו אם זה שש שעות או שעה או דעות בראשונים, אבל כל זה הולך על הר סיני. אבל בחיים יש כל מיני מציאויות ומורכבויות במשך שנות קיומו של עם ישראל, בפרט ב-200 שנים האחרונות, שבהם יש אי אלו ניסיונות עם התפתחות העולם והתפתחות השאלות לנסות בעצם לשנות. אז מה המשמעות? המשמעות של לשנות, בסדר, נו, אז מה יהיה? אז יהיה ביחד בתפילה, בנשים וגברים ביחד. אז עוד כמו שהוא לא אכל בשר וחלב. תכף נראה שזה חמור מאוד, ילמדנו הרב זצל ורב צבי יהודה. זה לא ככה, כי אני מסביר את זה מתוך הדבר הזה. יש לפניכם, בעמוד השני, קטע מתוך מאמרי ראיה, שאני מחזיק את המאמר לפניי, שנקרא למקדש מעט. הוא נכתב בשנת תפריש פי ג' למניינם שנת 23. לכן ובני ישראל, אתם לא רואים את זה שהקדמה פה, קהילות הקודש והיחידים האהובים בארצות הברית, באמריקה וקנדה, שימו לב, שלמי אמוני ישראל, חרדים לדבר השם, המאמינים בתורת משה מורשה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שעליה קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, שלום וברכה מהרקות. שימו לב את האבא, את הרב זצל ואת הרב צבי יהודה, שים לב, ותכף נראה את זה בנושאים שזה בא לידי התמודדות. ואז אומר הרב קוק, יש לה 1923, גבעות, אחינו העיקרים בא עליי שמועה ממצב היהדות הנאמנה במדינותיכם, וליבי נשבר, וזה ימצא לפניכם, ליבי נשבר מקרבי כי עלה פורץ של אלה אשר השחיתו את קרם השם צבאות, וידיחו רבים אחורי השם אלוהי ישראל ותורתו הנאמנה. המתחדשים הרפורמים גם בתוך מחנה החרדים פנימה, זה חודר אלינו. הוא כתב את זה ב-1923, זה חודר למחנה של החרדים לדבר השם. ורבים התחילו להיות משכים אחריהם בשגגה. מה הבעיה? לעקור מוסדי עולם שיסודי היהדות ועיקרי תורה שלובים עמם. והפרצים התחילו בחומת הקודש, בדברים המסורים לציבור והנעשים בהקהל, הקובעים את צורכותמם על צורת העדה בכללותה, והם סדרי בתי הכנסיות. ועבירה גוררת עבירה, והריסה גוררת הריסה, כן? שכבר לא בדיוק עזרת נשים, שמה? שהייתה מסורת, עד שנמצאו כאלה ששכו יד במסורת הקדושה, לכל ישראל קדושים מאז ועולם לעשות בתי כנסיות עזרת ישראל לבד ועזרת נשים לבד. ככה מקובל. הרי זה תיקון שהיה כבר במקדש. ואשר המארסים הראשונים אשר התחילו לבטל את הסדר, יודעים אנחנו מעלה בגורלם, שרובם נשכחו מהם ומזירם כל יסודי האמונה קדושת ישראל. מה הבעיה? מה זה כזה חמור? לא, אנחנו רואים מה קרה בהיסטוריה הישראלית. מי שניסה לצאת בדברים האלה של הסדר הציבורי של עם ישראל, הוא נחרט מבית ישראל. תראו, זה ביטויים חריפים. ואשר לא עשו עדיין את הצעד הזה של השמד, הנה הם כאיברים מדולדלים בגוף האומה בלא תורה ובלא אור של יהדות אמיתית. ואז אני את זה כבר לא הבאתי לכם, בהמשך המאמר הבאתי את הספר מידיו ליבנו, אם נראה כי במחנה הקודש פנימה בקרב אחינו חרדים שאינם נמנים עם הרפורמים. מה זה נורא? נראה הנגע הזה לזלזל ביסוד האיתן הזה, לבנות בתי כנסיות בתכונה שלא יהיה בעזרת נשים וגברים מיוחדת, כי אם כדרכי הגויים הם עושים לבוא בתי כנסת הנשים ונחים ישים יחדיו לבלה את הקודש להשקיע דושת האומה. מה קרה? גם בשר וחלב הם לא מחכים שש שעות. לא נורא, חס וחלילה, כן? גם בזה זה לא בסדר. זה פרצה. ויש כאן עוד, אין לנו את הזמן, חשבתי אולי, אבל הזמן לא מאפשר לנו, כי אני רוצה להיכנס לעוד נושא. אז הבאתי עוד קטע פה מאותו מאמר שלפנינו כאן, וכאן הנושא הוא, אולי אני רק אומר את זה, נושא שגם מטריד את היום. הנושא כאן הוא כל זמר של אישה בבית הכנסת. אז הוא אומר, אדרבה, הוא אומר, בבתי כנסיות אנחנו צריכים, תראו בקטע לפנינו, צריכים יותר להתרחק מכל דבר מידי עבירה או עירור, שבמקום שהקדושה מתגבר לעומת זה גם היצר הרע. במקום הזה מתכסים שעל המטרה של קדושה, וזה מפסיד את הכוונה, ולא את זה אני בא למות. עכשיו אני רוצה לראות פה דבר נורא, וזה סוף הקטע במספר 4. תראו, מה הבעיה? מה החומרה של הדבר? זה מפסיד את הכוונה, את קדושת התפילה, שימו לב, ומה שמחמיר את העניין של האיסור הוא, שימו לב, טוב, עכשיו זה נקודה מהותית מאוד, זה בעצם לב הדברים שאני רוצה להראות היום. טוב, אז אמרנו, לא התפעלו בכוונה, אם כל אחד יודע שאם יש בנות במקום ובנים, אז גם בצבא שיש שיעור במקלעים, אז האווירה תהיה יותר קלה, כולם יודעים את זה. שמחתי לראות הבוקר שהרמטכ"ל אמר לרבני הציונות הדתית אתמול בלילה, שיחזירו לבת אחד את הקהילות, את הפלוגות המגדריות. צריכים להיאבק. אנחנו לא מדברים על זה הרבה בזמן, נכון? צריך להיאבק על האמת שלנו. אבל מה העניין פה? מה שמחמיר את העניין של האיסור הוא מה שנעשה בתור פעולה של קהל ועדה מישראל, שכתב על זה הרמב״ם במורה נבוכים, שבכל איסור ובכל עבירת מצווה שנעשית ביד רמה על ידי עדה מישראל, יש לזה דין עיר הנידחת. מה, איזה פחד? וחלילה לזרע הקודש ייכנסו במצודה. רק אז אני רוצה להסביר. שואל בעלה, זה מפורסם מאוד, וגם עכשיו מביאים את זה בכל מיני הקשרים. שואל בעלה כדת, בעלה כדת יצחק, רבי יצחק הרמה, מה היה כל כך נורא בסדום, שעל זה הקדוש ברוך הוא בחר, החליט, לאבד את סדום ואת חברותיה. ויד עני ואביון לא החזיקה, הנביא אומר, מה יהיה כל כך נורא? בסדר, נעשו עבירות. אם זה היה שאחד לא אוכל בשר וחלב כדת ומחכה שש שעות כדין, או פחות, לשיטות שמצליחות פחות. זו הייתה עבירה פרטית. אם זו הייתה עבירה פרטית, בסדר, אז אדם נרשע, יכול להיקשר בדברים הכי חמורים והוא עושה תשובה. אבל כאשר זה נעשה בצורה ממוסדת, אומר בעל העקדה, זה חורבן. אם הולכים וקובעים בחוק שבסדום החוקים הם כאלה וכאלה, זה פרצה שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר שהיא תתקיים חס וחלילה. אומר הרמב״ם, אם הולכים, אומר הרב צבי, אומר הרב זצ"ל, על יסוד דברי הרמב״ם, במורה נבוכים, לכן אמרתי רמב״ם, אם הולכים להגיד שבמקום הקדושה, בבית הכנסת, שבו צריך להיות סדר, זה פוגע בעצם העניין של עם ישראל, זה לבוא ולהגיד בחוק שמשה רבינו לא אמר בהר סיני תורה. זה פגיעה בהשראת שכינה בישראל, בקודש הבריחו, שכינתי, היינו תורה שבעל פה, היינו מסורת, היינו בעומק מה שהסביר לנו הרב ציודה, היינו השראת השכינה בישראל, היינו כל ספר שמות, שזה ספר הגאולה, שזה נמשך מן המקדש, וכאן שוכנת השכינה, והשכינה בעצמותה מופיעה בתורה שבעל פה, וזה עצם החיים הישראלים. זה הדבר החמור והנורא. וזה כאן הרב זצ"ל במאמר הגדול הזה שנקרא מקדש מעט, במאמרי ראיה למקדש מעט, הוא בעצם זועק את זה במכתב שהוא כותב להם את הדברים האלה. אז מאלה, אז יש פה קלקול של קל וחומר שחייבים לגדור את הפיצה של השמעת כל זמר ושיר של אישה, ואת הערובת יותר חמור, וזה, אבל הדבר החמור יותר זה פחד חז וחלילה של עיר הנידחת. פירוש הדבר זה בעצם לצאת נגד אלוהי ישראל. למה? כי זה נגד הר סיני. לבוא ולהגיד כשיטה, אם אדם, לא פעם אני רוצה להסביר, אם אדם נכשל בעבירה ותהיה חמורה ביותר, יש גדרי תשובה בתורה שבאפה, אין דבר שלא תשובה. אם הולכים ואומרים סדרי תורה אחרים, אז זה כבר משהו חמור יותר, זה פריצה בעצם התורה. הרב נבנצל התראיין פעם בעיתון ירושלמי על הר הבית. הרב נבנצל אמר שלבוא ולהתכחש לעניין שלנו על הר הבית זה ירק ואל יעבור, משהו מעין זה. הלכתי לשאול אותו אחרי זה מה הוא התכוון, הם הדברים. אז הוא אמר, כוונתי לרשל בים של שלמה, שאומר הרשל בים של שלמה, אם יבוא ויגיד מישהו חס וחלילה, פיקוח נפש, צריך לתת, צריך לוותר על משהו מסוים, זה שלנו, אבל צריך לוותר, אז ניכנס לוויכוח, שהרב קוק סבא, הרב צידו כתב לי במכתב, שאין פיקוח נפש בעניין כלל ישראל וארץ ישראל, והרב עובדיה, כן אמר ככה, זה ויכוח הלכתי, בסדר, סנהדרין יכריעו, בסדר, אבל אם יבואו ישראל ויגידו, הר הבית לא שלנו, זה עקירת התורה, זה ירק ואל יעבור, זה פגיעה בהר סיני. זה פירוש הדבר לומר שחוקי התורה, לבוא ולהגיד שיש עזרת ישראל ושם סדר התפילה הוא שנשים וגברים מתפללים ביחד, זה לפגוע בהשראת שכינה, זה לא לפגוע בסדר ציבורי. זה לבוא ולהגיד שהתורה של הר סיני היא לא תורה. זה לבוא ולהגיד שאין שכינה בישראל. זה לבוא ולהגיד שפרשת ויקהל פקודי, שהיא סוף ספר שמועות, שהיא קודש הבריחו ושכינתה שמופיעים בישראל. זה לא תופס. זה היה, אבל זה לא תופס. זה דבר חמור מאוד.
למה הרב נחלב כאן זה, לבין אותה סברה של הרב עובדיה, שאתה אומר, טוב, זה דעה בעלה.
לא, כי כשאתה אומר שאני מבין את התורה ככה או ככה, אז יש ויכוח הלכתי גם בבשר וחלב, דעת הרמב"ם שצריך שיש לו, ודעת התוספות שמיד אחרי זה, זה ישיר על זה היה עוד מעט שמיד אחרי, אני עסקתי בזה כל, בשעות האחרונות, אז בזה יש ויכוח, תוספות למד ככה את הפשט בגמרא והרמב"ם למד ככה, אבל אני אומר התורה היא מהר סיני, רק אני הרב עובדיה סובר שפיקוח נפש דוחה את העניין של ארץ ישראל, והרב קוק אומר לא, והרב עובדיה גם חזר בו כנראה. אז זה ויכוח הלכתי, מציאותי. אני לא רוצה להכנס לנושא הזה, יש לי הרבה מה להגיד בזה, הזמן לא מאפשר. אבל לבוא ולהגיד ארץ ישראל לא שלנו, זה פירוש הדבר שאין תורה בהר סיני, אז זה יציאה נגד קודש הבריחו. זה מה שהרב קוק מתכוון כאן. זה מה שהרב צבי יהודה מתכוון בדברים האלה שאנחנו למדנו אותם היום. פה מדובר על השכינה היא נצח ישראל, התורה, השכינה היא תורה שבעל פה, זאת המשמעות של ספר שמות של השראת שכינה בישראל. ממקום הקודש נמשך הלימוד שלנו בישיבות, לברר על איבד הלכתה אם זה ככה או ככה, כי ניתנה תורה בסיני. רק העמקנו יותר עם לומר שהפנימיות של התורה שבכתב היא גם תורה שבעל פה, כי זאת נשמת ישראל וזאת השראת שכינה. נחתום ועוד קטע אחד שכנסו פה בדף, לרב צבי יהודה יש מאמר בספר לנתיבות ישראל שהכנסתי פה קטע ממנו קטן שנקרא ממנה יבשע, כן, ממנה יבשע, שהוא נאמר בתף שין וו. תראו פה את הקטע לפנינו ונסיים. זכור, יזכרו אז בימי אלול תף ריש צדיק בקירת משה בירושלים בירתנו הקדושה את תוקף עמדתו, הוראתו והדרכתו של אביהם של ישראל, מורה הדור והדורות. מי זה? אבא שלו. בעניין הכותל, מה רבו ומה כבדו ומה נורו נגישות, נגישות או נגישות הסחיטות והאיומים שעמדו אז על פרקיהם בכל מהירות לחצם. מתוך אותם שני צדדים של גויים, ישמעאל ועשיו, המסבבים אותנו בכך חשובים מוקשי מוות לשם הסכם, ויתור על כותל בית חיינו, על קיר מגינינו של גוי ואלוהיו, ולא הוסכם ולא הסכימה לכך האומה הישראלית בתוקף העמדה הזאת. ופה כולנו נזכור את זה, והצור לא נעתק ממקומו וסלע הנצח לא הוזז מאיתנו. וואי, זה משפט חזק. זאת אומרת, הרב קוק עמד לפני דילמה שהיו אנשים מישראל ואמרו, רגע, למען השלום, למען הקיום של עם ישראל, בוא נגיד שאנחנו מבטרים על הזכות שלנו בכותל. והרב קוק שם באותו, בימי אלול תף ריש צדי, 5 שנים לפני שהוא נפטר, הוא נלחם, זה מופיע בספרים, בסיפורים בפרטים, הוא נלחם כחומה בצורה נגד אנשים מישראל, שאי אפשר לוותר על העניין הזה. נכון, יש לחצים בינלאומיים, נכון, יש סחיטות, יש איומים, לא, אי אפשר, זה למחוק את הר סיני. אי אפשר להגיד שמבטרים על כותל בית חיינו. מה זה? בסדר, לא, כי זה פירוש הדבר להגיד שזה לא מקום ששכינה לא זזה ממנו. פירוש הדבר להגיד שאפשר לוותר על דבר שהוא עצם חיינו. ולכן הוא לא הסכים עם אחרים יהודים, טובים, שרצו, בוא נגיד נוותר על הדבר הזה. זה אולי דומה לרב עובדיה, מה שאתה אומר, עמיחה, יכול להיות, אבל, כי אני לא יודע בדיוק מה היה ויכוח ביניהם. אבל אני מסיים במשפט הנפלא שכתב הרב צבי יהודה, והצור לא נעתק ממקומו. מי זה הצור הזה? מי? הכותל, הרב קוק, אני חושב. הרב קוק עמד כצור, הרב זצ"ל עמד כצור, עמד כסלע בחומה בצורה. לא לוותר, וסלע הנצח לא הוזז ממקומה. היינו תורה שבעל פה, היינו השראת שכינה, היינו המשכיות תורה מסיני, שזו פרשת פקודי, זו השראת שכינה במקדש. בסופו של דבר זה מופיע בסעיף קטן במשנה ברורה. בוקר טוב.